אנחנו נעשה עכשיו קצת השלמות לגבי הפתיחה לחוכמת הקבלה. ונפתח בפתיחה. בעמוד 327, בקבלה למתחיל, ונתחיל לקרוא אות א'. רבי חנניה בן הקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. ונודע שזכות הוא מלשון הזדקחות, ועל דרך שאמרו ז"ל, לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בהם את ישראל. ויש להבין הזכות הזה שאנו משיגים על ידי תורה ומצוות, וכן מהי העוביות שבנו, שאנו צריכים לזכותה על ידי התורה ומצוות. ואת בעל הסולם פותח את המאמר עם מטרה, בשביל מה אנחנו רוצים להשתמש באמצעי הזה שנקרא תורה, כן? אז הוא לא מסביר מה זה עדיין, רק הוא אומר שאנחנו רוצים להגיע לאיזושהי הזדקחות. ממה? מאביות. טבע כאן שני מושגים, ועוד בלי להסביר אותם, רק שואל לגביהם. וכבר דיברנו מזה בספרי פנים מסבירות, ותלמוד עשר הספירות. ונחזור כאן בקיצור, כי מחשבת הבריאה הייתה כדי להנות לנבראים. זאת נקודת המוצא. כפי מתנת ידו הרחבה התברך. ומכאן הוטבע בנשמות רצון וחשק גדול לקבל את שפעו התברך. כי הרצון לקבל הוא הכלי על מידת התענוג שבשפע. ובגלל שהיה במחשבת הבריאה רצון להנות לנבראיו, כן? כדי להנות לנבראים כפי מתנת ידו הרחבה, לכן היה צריך להיברא רצון לקבל שהוא מידת שהוא הכלי על מידת התענוג שבשפע. כי לפי מידת גודלו ותוקפו של הרצון לקבל את השפע, כן הוא מידת התענוג והחמדה שבשפע. לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, אנחנו תמיד יכולים להגדיר את האור רק מצד הכלי. אנחנו לא יכולים אף פעם לדבר על השפע בפני עצמו. אין דבר כזה, הקבלה זה לא איזה פילוסופיה או שמתארת משהו מופשט. אלא תמיד חומר וצורה מלובשת בחומר, זאת אומרת שלפי מידת הרצון לקבל, כך מתגלה גם התענוג בתוך אותו רצון לקבל. והם מקושרים זה בזה, עד שאין לחלק ביניהם. זולת ביחס שהתענוג מיוחס לשפע, והרצון הגדול לקבל את השפע מיוחס לנברא המקבל. וכשאנחנו מסתכלים על אותם דלת בחינות דאור ישר, אנחנו אומרים שבחינת שורש, כן? היא הייתה הבחינה הראשונה, שהיא מחשבת הבריאה. אוי, זה מספיק גדול, יורה. כן? טוב. ואותה מחשבת הבריאה, שהייתה להיטיב לנבראיו, בראה רצון לקבל את ההטבה הזאת שנקרא בחינה א', והוא כבר נברא מלא בשפע שנקרא אור חוכמה. והדבר הראשון שאותו כלי נברא הרגיש, הוא הרגיש שהוא מלא בשפע, ומיד התעורר בו הרצון להכיר את, או להשתוות לנותן השפע. זאת אומרת, עצם זה שהאור ממלא את הכלי, הוא נותן לו גם את ההרגשה שיש מי שנותן את הכלי, ושהוא רוצה להיות כמוהו. ולכן מיד התגובה הראשונית של בחינה א', שהייתה כבר ממולט בעצם בכל אותו שפע שאחר כך התגלה בכל השתלשלות העולמות, רק שזה עוד לא היה מצידה, אלא כך היא נבראה, היא נבראה כמקבלת, וכבר השפע מילא אותה, ואז מה שהיא רצתה זה להיות דומה לבחינת שורש, וההבחנה הזאת שבתוכה נקראת בחינה ב'. התענוג שהיא מגלה מתוך זה שהיא רוצה להידמות לשורש, נקרא אור חסדים. זאת אומרת שבעצם מצד הבורא ברא את בחינה א', ועכשיו כל ההשתלשלות מכאן והלאה, זה התגובה של בחינה א' על אותה בריאה שנבראה. בזה שהיא רוצה להידמות לבורא, היא כבר מתחילה להגיב, וזאת כבר מתחילה להיות תגובה שלה, למרות שזה לא תגובה שלה, אלא זו תגובה הכרחית. אנחנו עדיין, אני מזכיר לכם, מדברים על דלת בחינות דאור ישר. זאת אומרת שזה הבחנות באור. כמו שבחינת שורש, כך גם בחינה א' זה הבחנות באור הישר. כי סך הכל עדיין אין כאן נברא. נברא אמיתי מתחיל להיות רק בתחת כל הצמצומים ולאחר ההסתרות במצב הנמוך ביותר של ההשתלשלות ובמצב הסופי של ההשתלשלות ממעלה למטה, שזה בעצם במצבנו. נברא זה מישהו כבר מגלה שהוא נברא מחוץ לבריאה ורוצה להיות דומה לבורא. אז מתחיל להיות נברא. לכן כאן עדיין מייחסים את זה לתכונות האור. דלת בחינות דאור ישר. וכשאותה בחינה ב' מחליטה שהיא רוצה להיות דומה לבחינת שורש ולפעול כמוה, אז היא בודקת ומסתכלת מה בחינת שורש עשתה. בחינת שורש מבחינתה בראה רצון לקבל. ומה היא בחינה ב' בפני עצמה? בחינה ב' היא אותו רצון לקבל שלובש על עצמו לבוש חסדים, שרוצה להיות כמו הנותן. לכן בחינה ב' עושה מעין חיקוי של בחינת שורש, ורוצה גם היא לפעול כמוה ולברוא רצון לקבל. היא לא יכולה לברוא, אבל היא משתמשת ברצון לקבל שנברא בה, וזה נקרא בחינה ג', כן? נקרא, מה שמתגלה בה, התענוג שמתגלה זה אור חסדים בהארת חוכמה. כן? בהארת חוכמה. אומרת, למה זה נקרא רק הארת חוכמה? הרי סך הכל היא משתמשת בכלי הזה שניתן לה בבחינה א', זה נקרא הארת חוכמה מכיוון שהיא עכשיו עדיין מצויה בחסדים. זאת אומרת שהחסדים שולטים. היא רוצה להיות המשפיע, ולכן היא משתמשת בכלי הקבלה. לכן זה נקרא רק הארת חוכמה, ולא ממש אור חוכמה. ואז אותה בחינה ג' מזהה ורואה עד כמה, איזה תענוג הוא לקבל. עכשיו מתגלה בה לא סתם רצון לקבל, כמו שהיה בבחינה א', אלא היא עכשיו רוצה ממש כבר להיות כמו הנותן. לקבל ממנו גם את היכולת להיות כמוהו, להיות במעמדו של הנותן. זאת אומרת, היא מקבלת פה כפול, גם את זה שהיא מקבלת התענוג, וגם את זה שהיא יכולה להיות כמו הנותן. והכלי הגדול הזה שבו היא מקבלת את כל זה, גם את התענוג וגם את מעמד הנותן, הוא כבר נקרא בחינה ד'. זה כבר, כן, מה שמתגלה בו זה באמת אור חוכמה, אבל זה כבר לא אותו אור חוכמה של בחינה א', אלא זה כבר אור חוכמה שהיא עצמה אומרת, אני רוצה לקבל פה גם את מעמד הנותן, ואני יכולה לקבל אותו. בעצם היא קיבלה פה את כל השפע. הלהיטיב לנבראיו, זה לא בזה שמצד העליון ניתן שפע, אלא הלהיטיב לנבראיו הוא בעצם זה שניתן לנברא, ניתנת לנברא אפשרות להיות כמו הנותן. ולא רק להיות מקבל השפע. ואת זה בחינה ד' מרגישה ורוצה כל כולה להיות כמוהו. ודווקא מתוך ההבחנה הזאת, שהיא רוצה את מעמדה של בחינת שורש, כן? רוצה להיות כמו שורש, דווקא מתוך זה היא רואה עד כמה היא התרחקה משורש. כי מה קרה כאן? בחינת שורש ברא את בחינה א' כרצון לקבל. אילו באלף לא היה מתעורר הרצון להיות דומה לשורש, הייתה נשארת בחינה א', כמו כל יתר הבריאה. בעצם חוץ מהאדם אפשר לומר שכל יתר הנבראים בטבע הם כמו בחינה א', שמקבלים ולא רוצים להיות כמו הנותן. זה לא נכון, אבל נאמר בהשוואה למשהו שיהיה לנו מוחשי קצת. אבל בעצם זה שהיא רוצה להיות כמו בחינה שורש, אז כבר היא מבחינה בתוכה הבחנה נוספת, והיא נקראת בחינה ב', תענוג נוסף, בהידמות לנותן. ואז היא מנסה באמת לממש את זה, וכשהיא מממש את זה נקרא בחינה ג', ושהיא רואה עד כמה הרצון לקבל הזה שולט בה, עד כמה היא באמת רוצה גם את התענוג וגם להיות כמו נותן התענוג, ומצליחה לעשות את זה, כן? אז היא מגלה בתוכה בחינה ד', ולכן זה נקרא מלכות. מלכות מכיוון שהרצון לקבל מולך בה עכשיו. הרצון לקבל בכל גודלו. ואז מה מסתבר? שהיא רצתה בבחינה ב' להיות דומה לבחינת שורש, אבל כשממשה את זה היא גילתה עד כמה היא רחוקה ממש מקצה לקצה מבחינת שורש. למה? כי בחינת שורש יש לה תכונה שהיא כל כולה להיטיב לנבראיו. ומה בחינת ד' מגלה? שהיא כל כולה רוצה לקבל לעצמה את התכונה של שורש. זאת ממש הופכיות. ומההופכיות הזאת היא מגיעה להחלטה שהיא עושה צמצום. צמצום לא על הרצון. מה שנברא בבחינה א', אין איתו שום בעיה. נברא רצון לקבל, זה הטבע שלה. אלא צמצום על הכוונה לקבל לעצמה. גם כאן זה לא מדויק, אי אפשר לקרוא לזה עדיין כוונה. אבל על זה, כי זה לא מצידה, זה התפתחות. אבל על זה שהיא רוצה לקבל את התענוג של להיות כמו הבורא לעצמה, על זה היא עושה צמצום. ואז היא מחליטה, כן? שמעכשיו שיטת העבודה שלה תשתנה. לא השיטה שלפיה היא נבראה, שיטה שבה היא מקבלת כל תענוג ישירות אליה, אלא מעכשיו, לאחר הצמצום, לאחר שהיא מחליטה שישירות היא לא מקבלת לעצמה, היא תעבוד כבר עם שיטה שונה לחלוטין, שנקראת מסך ואור חוזר. זאת אומרת שבטרם הגעת האור, או בטרם הגעת התענוג אליה, היא כבר תכין את עצמה כך שתקבל את התענוג הזה רק אם הוא יהיה כדי להשתוות לתכונת הנותן. זאת אומרת שאור ישר היא לא תקבל, אלא היא תדחה אותו, והדחייה הזאת תגרום לה לרכוש את כוח, את היכולת להידמות לנותן, וזה נקרא האור החוזר. ורק אז שהיא תדע לבטח שהיא לא עובדת בשביל עצמה, אלא על מנת להידמות לנותן, מתוך הכרת תכונות הנותן, אז היא תסכים לקבל את התענוג, זה נקרא אור פנימי. כי זה כבר יהיה לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שהשלב יהיה א', צמצום, ב', דחייה של התענוג, ג' מתוך זה הכרת הנותן, ובסופו של דבר קבלה על מנת להשפיע. ככה? בסדר, רואים? נו, בין השורש לבין הקבלה על מנת להשפיע, אנחנו חייבים להגביל את עצמנו, אין ברירה. אז זה בעצם מה שנברא באותם דלת בחינות דאור ישר, וזה הגיע בחינת מלכות. זאת אומרת שמי עכשיו והלאה, בכלל, חוק, צמצום א' זה החלטה של מלכות, זאת נקראת מלכות דאין סוף, אותה בחינה ד', היא נקראת דאין סוף כי אין לה עצמה, מבחינתה אין הגבלה, היא יכולה ומקבלת את כל השפע שנועד בשבילה. רק שבנוסף לכל השפע היא גם מרגישה את הבושה, את ההרגשה שהיא רוצה להיות דומה לנותן, אבל לא מצליחה להיות דומה לו. ומתוך הפער הזה היא מחליטה לעשות צמצום, ועכשיו, אחרי שהיא החליטה, כל התוצאות מהצמצום הזה, הן כבר תוצאות הכרחיות, זה כבר פועל כחוק. אי אפשר לבוא אחר כך ולהגיד, לא רוצים את הצמצום. הצמצום לא פועל עליי. זאת אומרת, החלטה בעליון היא בעצם חוק כלפי התחתון. וזה בכלל תמיד ברוחניות. מה? עוד עדיין לא רואים? את המסך לא הוריד, אוקיי. צריך... טוב. אז זה בעצם התהליך שעבר על בחינה ד', ואנחנו נמשיך לקרוא. יותר טוב? טוב. ואנחנו מדברים כבר באות י' ג'. יש רק לפני זה, יש שאלות עד כאן? כן. ויקטור שואל אותנו בעצם מה זה אור, על מה מושג אור. אז קראנו כבר בבחינה א', באות א', כן? הוא אומר לנו כאן, כי הרצון שורה ומכאן, באות א', כן? ומכאן הוטבע בנשמות רצון וחשק גדול לקבל את שפעו יתברך. כי הרצון לקבל הוא הכלי על מידת התענוג שבשפע. כי לפי מידת גודלו ותוקפו של הרצון לקבל את השפע, כן הוא מידת התענוג והחמדה שבשפע. אומרת, ברגע שהכלי משתנה, מיד אפשר לומר שגם האור משתנה. האור מצידו לא משתנה. מחשבת הבריאה, להיטיב לנבריו, תמיד קיימת. וזה בעצם הרצון להיטיב לנבריו שנובע ממנה, הוא תמיד קיים. עכשיו, בהתאם לכלי ההרגשה של אותו תענוג, כך מוגדר התענוג. ואם אנחנו רוצים לדייק, בוא נלך למילון שלנו בסוף הספר, שמגדיר לנו מה זה אור. אני מניח שזה נמצא פה. מה? בעמוד 506. עמוד 506, ההגדרה הראשונה, מה זה אור? כל המקובל בבחינה ד', כולל הכל חוץ מהרצון לקבל. עוד פעם, כל המקובל בבחינה ד', כולל הכל חוץ מהרצון לקבל. ובו שאלת מה זה אור חוכמה, אז גם אפשר לראות פה. אור הנמשך מהבורא לנברא, כללותו וחיותו של הנאצל. שוב, אור הנמשך מהבורא לנברא, כללותו וחיותו של הנאצל. הגדרנו אור ישר ואור חוזר, או השתמשנו במושגים האלה, אז בואו נקרא את ההגדרות שלהם גם. אור ישר, אור הנמשך מעין סוף לפרצופים, לא משפיע לעיגולים, אלא רק לספירות של יושר, לפי הרצון לקבל שבהם, המשפיע משפיע לרצון אב יותר, דהיינו לבחינה ד'. טוב, זה כבר מורכב, אני צריך להסביר. יש עוד הגדרה של אור ישר? אור הנמשך מזך לאב, הנקרא ממעלה למטה. כן? אור חוזר, הגדרה, אור חוזר, אור שנמשך מאב לזך, הנקרא מלמטה למעלה. מציעים לב שכל ההגדרות של אור הם תמיד לפי לפי הכלי. לפי זה מוגדר האור. זאת אומרת, התענוג מוגדר תמיד לפי האפשרות של הכלי לעבוד איתו, להרגיש אותו. בסדר, ויקטור? אז בואו נמשיך לאות י' ג'. כן, רענן.
למעשה, כל ארבעת הבחינות באור ישר עושה רושם שזה איזשהו תהליך טבעי שקורה מעצמו, מעצם הכלי והאור. ולמעשה יש צמצום, ואז נראה שיש עוד פעם תהליך טבעי. האם הצמצום זה תהליך שאנחנו עושים? זה פעולה שאנחנו עושים?
אז על מה עוד מדובר?
כל השאר זה נראה תהליך טבעי, ורק הצמצום נראה תהליך שאנחנו עושים. אז אולי בעצם השאלה היא, מהו אותו צמצום?
אולי מה זה אותם דלת בחינות דור ישר? לפני זה. דלת בחינות דור ישר זה בעצם המבנה שמתאר את מבנה החומר של הבריאה. כי בעצם חוץ ממה שקורה בדלת בחינות דור ישר, לא קורה שום דבר אחר כך, אלא כל זה כבר נגזר ונטבע מתוך המבנה הזה שמוטבע פה בדלת בחינות דור ישר. אלה פעולות כמובן של האור, דלת בחינות דה אור ישר. ומתוך זה נגזר מה שנקרא הוויה, כן? כאשר בחינת שורש נקרא קוצו של יוד, בחינה א' נקראת יוד, בחינה ב' ה' ראשונה, בחינה ג' ו' ובחינה ד' ה' תתאה. ומתוך זה, אחר כך, בתהליך שעוד מעט ניגע בו, נגזרות גם הספירות או הכלים שמדברים עליהם, שהכלים, כן, מבחינת הכלים, הכלי של שורש הוא נקרא כתר, והכלי של בחינה א' נקרא חוכמה, והכלי של בחינה ב' נקרא בינה, והכלי של בחינה ג' נקרא זרנפין, או תפארת, והכלי של בחינה ד' נקרא מלכות. ומכיוון שהאור מוגדר לפי הכלים, לפי הכלי שמרגיש אותו, אז האור שמתגלה בבחינת כתר נקרא אור יחידה. והאור שמתגלה בבחינה א' נקרא אור חיה. והאור שמתגלה בבחינה ב' נקרא אור נשמה. ובבחינה ג' נקרא אור הרוח. ובבחינה ד' נקרא אור הנפש. כאשר בגלל סדר התגלות האורות בכלים, שקובע שתמיד האור הזך יותר, נכנס, האור הקטן יותר, נכנס לכלי הזך יותר, כן? אם אלה סדר ה... רואים את זה? זה קטן מדי, נכון? רואים, כן? אז אם זה הסדר, כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות של הכלים, אז שהאורות נכנסים, האור הראשון שיתגלה בכלי דה כתר יהיה אור הנפש. ואחר כך, כשאור הנפש או ייכנס לתוך הכלי הכללי, אז אור הנפש ירד וייכנס ל כלי דה חוכמה, ואור הרוח יהיה בכלי דה נפש, בכלי דה כתר, וכן הלאה. כן, כאשר כלי דבינה ייכנס, ייכנס אליו אור, האור הראשון שיתגלה בו זה נפש, ואחר כך רוח, ואחר כך נשמה יהיה בכלי דקטר, וכשאור כלי דזרנפין יתגלה בו אור הנפש, רוח, נשמה וחיה, אחר כך יתגלה בכתר, ובסופו של דבר יתגלה כל הנרנחי, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, בכלי. כן, רואים את זה? כן. בכלי דקחבטום, כן? אז לכן אנחנו, מהסיבה הזאת, מכנים תמיד את הכלים בסדר ממעלה למטה. אומרים כחבטום, כתר חוכמה בינה, כן? כתר חוכמה בינה, תפארת ומלכות. זה סדר הכלים. בסדר האורות אנחנו תמיד מכנים בשם נרן חי. מכיוון שהאור הקטן ביותר, אור הנפש, מתגלה קודם, ולכן זה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כן, כן, זה כלים וזה אורות. כן, ויקטור. אור חוכמה זה כמו שהוגדר, קראנו בהגדרה, אור הנמשך ממעלה למטה, כן? אפשר לחזור על ההגדרה, תמיד אם לא זוכרים, כי בעל הסולם בכלל אומר לנו לזכור בעל פה את ההגדרות ולחזור ולקרוא אותם פעם אחר פעם, כי אנחנו זוכרים שמה שחשוב זה לא עכשיו השכל שנבין, אלא מעצם זה שאנחנו לומדים וקוראים בשמות של המושגים, אנחנו מעצם זה מושכים עלינו אורות המקיפים. נכון? כמו שאנחנו יודעים באות קוף נון היי. אז בואו נחזור שוב להגדרה במילון. כן, עמוד 506. מה זה אור חוכמה? אור הנמשך מהבורא לנברא. וזה כללותו וחיותו של הנאצל. כשמדובר על אור חיה, זה אור חוכמה שמתגלה בכלי דחוכמה. מתוך כחבטום כלים, האור שמתגלה בכלי דחוכמה, זה נקרא אור חיה. למה? גם כן, כי זה האור שנותן חיות. אבל לא צריך, אנחנו נחפש את ההגדרה למה זה אור חיה. אין פה, אולי בתעס יש את זה. איפה, מי קודם? אופר, אולי תעזור לנו? בתעס חלק א' או חלק ב' שם, תמצא הגדרה של אור חיה. בסדר? אוקיי. בואו באמת נזכיר לעצמנו רגע בשביל מה אנחנו לומדים את זה. בעמוד 198, בעוד קוף נון ה', בהקדמה לתעס, מסביר לנו בעל הסולם למה אנחנו לומדים את חוכמת הקבלה. ובמיוחד תלמוד 10 הספירות, הוא אומר כך, ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד את חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה להנות לכל נברא. אלא מי שלא זכה בגלגול זה יזכה בגלגול ב' וכולי, עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו. והנה כל עוד שלא זכה אדם לשלמותו, נבחנים לו אותם האורות העתידים להגיע אליו בבחינת אורות מקיפים, שמשמעותם היא שעומדים מוכנים בעדו, אלא שהם המחכים לאדם שיזכה את כלי הקבלה שלו, ואז יתלבשו האורות האלו בכלים המוכשרים. ולפיכך, גם בשעה שחסרו לו הכלים, הנה בשעה שאדם עוסק בחוכמה הזאת ומזכיר את השמות של האורות והכלים, שיש להם מבחינת נשמתו שייכות אליו, הנה הם תכף מאירים עליו בשיעור מסוים. אלא שהם מאירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם. אמנם ההערה שמקבל פעם אחר פעם בעת העסק, מושכים עליו חן ממרומים ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהמה מקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו. זאת שגם עכשיו שאנחנו לומדים, ואולי חלק מבינים, חלק לא מבינים, מטרת הלימוד היא לא ההבנה, אלא מטרת הלימוד היא שמתוך הלימוד אנחנו נצא עם יתר השתוקקות להיות באמת במקום או במדרגה של מי שכתב לנו את הדברים האלה, ושנשיג את מה שהוא בעצם מייעד אותנו להשיג, מתוך זה שהתעוררה בנו כבר הנקודה של בלב ואנחנו יושבים פה, אז הלימוד הזה יכול לפתח אותה ולהגדיל אותה לכיוון הנכון, כדי שבאמת נשתוקק לדבר הנכון. וכשנשתוקק רק לזה, נקבל את זה. זה בעצם שיטת העבודה. ואם כך אפשר לשאול, אז למה אנחנו לומדים בשכל? למה מסרטטים סרטוטים וקוראים בשמות וכן הלאה? אז הוא עונה לנו פה, כן? הוא אומר שיש סגולה לעוסקים בחוכמת הקבלה, כן? אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים. לא להבין שעכשיו אני אדע לתת פתרון ותשובה נכונה עם השכל, אלא להבין מתוך זה שנגיע להשגה של הדבר הזה. השגה לתפיסה שלו בחושים, לא בשכל. וההשגה הזאת ניתנת רק למי שבאמת מתייגע להבין את הכתוב וקורא את הכתוב בשביל להגיע להשגה, ולא בשביל להגיע לתפיסה שכלית. אוקיי? אז בואו נמשיך באות י' ג' עמוד 331. עוד שאלה, כן דימה.
נכנס לתוך הכלי לפני שהוא נדחה.
האם האור הישר נכנס לכלי לפני שהוא נדחה אחרי הצמצום?
אני יכול לדחות אם הוא לא נכנס לתוך הכלי ואני לא מרגיש.
יפה. ברורה השאלה של דימה, כן? מה זה נקרא לדחות את האור לפני שמרגישים אותו? אם הוא כבר נכנס לתוך הכלי, אז אפשר להגיד, אני יודע מה אני דוחה. ואם לא, אז איך זה יכול להיות? אז זאת באמת נקודה מרכזית לאחר צמצום א'. אחרי צמצום א', הרצון לקבל כבר לא נקרא כלי. הכלי הוא מסך ואור חוזר. זאת אין שום דרך אחרי צמצום א' לקבל תענוג ישירות לתוך הכלי. זה עצם הרצון לזה, זה כבר לא נקרא רוחניות. זה יכול להיות קיים רק בעולם שלנו, לקבל תענוג ישירות. בעולם הרוחני, הגדלות הנותן וההשתוות אליו עומד מעל לכל יתר הדברים, יתר הרצונות. ולכן, הכלי שדוחה את התענוג, רק שם מתחיל להיות כלי, רק שם מתחיל להיות נברא אמיתי. ועל זה שהוא רוצה כל מיני רצונות טבעיים שעולים מתוך הרשימות וכן הלאה, זה לפי הטבע. זה בעצם פעולה מצד הבורא. הנברא עצמו מתחיל את הפעולה רק מתוך זה שהוא דוחה את התענוג. ולכן זה נקרא כלי רוחני, וזה מה שאומר לנו גם באות א', לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. תורה זה מלשון אור, ומצווה זה מלשון לעשות את דעת המצווה. כן? והמצווה היא אותה, מתחילה דווקא מאותה דחייה של המסך את האור החוזר. לפני זה אין כלי. לכן אין צורך ואין להרגיש את התענוג בתוך הכלי עצמו, או בתוך הרצון עצמו, כי הרצון כבר פסול מלהשתמש בו ככלי בפני עצמו. הכלי החדש הוא מסך ואור חוזר למעלה מהדעת. לכן זה נקרא למעלה מהדעת. כי לפי הדעת יש רצון שהכלי, האור הזה יתגלה בתוך הכלי המקורי. אבל הלמעלה מהדעת, ששם מתחילה עבודה רוחנית, הוא דווקא בזה שהאור נדחה ועובדים עם מסך ואור חוזר. בסדר? זה מוגדר ככלי החדש. אות י' ג' והעניין הוא כי כמו שהגשמיים נפרדים זה מזה על ידי ריחוק מקום, כן נפרדים הרוחניים זה מזה על ידי שינוי הצורה שבהם. אנחנו בעמוד 331, מי שעוד לא פתח. ותמצא זה גם בעולם הזה. למשל, שני בני אדם הקרובים בדעתם זה לזה, הם אוהבים זה את זה, ואין ריחוק מקום פועל עליהם שיתרחקו זה מזה. ובהפך, כשהם רחוקים זה מזה בדעותיהם, הרי הם שונאים זה את זה, וקרבת המקום לא תקרב אותם במאומה. הרי ששינוי הצורה שבדעתם מרחיקם זה מזה, וקרבת הצורה שבדעתם מקרבם זה אל זה. ואם למשל טבעו של האחד הוא הפוך בכל בחינותיו כנגד טבעו של השני, הרי הם רחוקים זה מזה כרחוק המזרח ממערב. ועל דרך זה תשכיל ברוחניות, שכל העניינים של התרחקות והתקרבות וזיווג וייחוד הנבחנים בהם הם משקלים של שינוי צורה בלבד. שלפי מידת שינוי הצורה הם מתפרדים זה מזה, ולפי מידת השוואת הצורה הם מתדבקים זה בזה. ואם זה תבין שגם שהרצון לקבל הוא חוק מחויב בנברא, כי הוא כל בחינת נברא שבו, והוא הכלי הראוי לקבל את המטרה שבמחשבת הבריאה, עם כל זה, הוא נעשה על ידי זה נפרד לגמרי מהמעציל. מה זה על ידי זה? אם הוא ישתמש בו ישירות. זה מה שבחינה ד' הבחינה, ששימוש ישירות ברצון לקבל, הוא גורם לה להפרדה מהמעציל. כי יש שינוי צורה עד למידת הופכיות לבינו לבין המעציל. במה שינוי הצורה? לא בזה שהיא מקבלת. לזה היא נבראה, זאת מטרת הבריאה שהיא תקבל. שינוי הצורה היא בכוונה שלה. שהכוונה שלה היא לקבל למען עצמה. והמעציל הוא רק כל כולו להשפיע. על זה נעשה הצמצום, שהיא לא תקבל, שהיא לא תהיה רחוקה ממנו, שהיא לא תהיה הפוכה ממנו. הוא אומר, כי המעציל הוא כולו להשפיע, ואין בו מניצוצי קבלה אפילו משהו. חס ושלום. והוא, הוא אז הנברא, כל כולו לקבל. ואין בו מניצוצי השפעה אף משהו. הרי אין לך הופכיות הצורה רחוקה יותר מזה, ונמצא על כן בהכרח כי הופכיות הצורה הזו מפרידה אותו מהמעציל. וכאן חייבים לציין שבעל הסולם לא כל פעם אומר לנו כוונה על מנת להשפיע או כוונה על מנת לקבל. אלא הוא משתמש במילה לקבל ולהשפיע. ושלא נתבלבל עם זה, כי כשהוא אומר כאן שהנברא הוא כולו לקבל, כן? והמעציל הוא כולו להשפיע. אז בכלל מבחינת המעציל אין מה לדבר על כוונה, כי גם הפעולה וגם הכוונה הכל בהשפעה. אבל כשמדבר על לקבל או להשפיע כבר מצד הנברא, תמיד מדובר כבר על כוונה. ובכדי עוד י' ד' ובכדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד והריחוק הזה, נעשה סוד צמצום א', שעניינו הוא שיפריד את הבחינה ד' מכל פרצופי הקדושה. באופן שמידת גדלות הקבלה היא נשארה בבחינת חלל פנוי וריקן מכל אור. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי המלכות שלהם. שלא יקבל אור בבחינה ד' הזו. ואז בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, והמסך הזה דוחה אותו לאחוריו, הנה זה נבחן כמו הקאה בין האור העליון ובין המסך, המעלה אור חוזר ממטה למעלה, ומלביש את העשר ספירות דאור העליון. זאת אומרת, כמו שסרטטנו כאן, זה אומנם סרטוט, לא, גם אסור להידבק לסרטוט, צריך לנסות ולהשתדל תוך כדי הלימוד, להגיע להרגשת הדבר הזה שהוא כותב עליו. כן? אפילו שעוד אין את זה, אבל לפחות מתוך ההשתוקקות, לא לתפוס את זה כסרטוט, אני מבין. אני לא מבין פה כלום. זה סרטוט, מה זה חץ יורד למטה, חץ עולה למעלה. כן? אז גם בעל הסולם, הוא מדבר אלינו לא בשפה יבשה, הוא מנסה, הוא בעצם מנסה להעביר פה את ההשגה שלו בדבר. ולכן שאומר חלל פנוי וריקן מכל אור, זה לא שעכשיו יש פה חושך ואין אור, זה לא במובנים האלה. אלא דווקא אותו כלי קבלה שהרגיש את כל השפעת השפע בתוכו, את גילוי הבורא כולו, את כל מה שהוא רצה לתת לו בתוכו, תראו מה זה, איזה דבר גדול זה צמצום. שלמרות כל השפע הזה, הרצון שלו באמת להיות דומה לנותן, ולא להרגיש את הפער, את הריחוק ממנו, גדול יותר מכל התענוג שהוא מקבל. מכל תענוג אחר שהוא יכול לקבל. ומכאן הוא מקבל את ההחלטה שההשתוות לנותן חשובה יותר מאשר כל תענוג אחר שהוא יקבל בתוכו. וההרגשה הזאת נקראת שיש חושך. זה לא שהאור מפסיק להעיר. מצד הנותן אף פעם אין הפסקת השפע. אלא הנברא מצידו מקבל החלטה שההשתוות לנותן זה מה שהוא רוצה יותר מכל תענוג אחר שהוא יקבל. אז מי פה שאל, רענן, אתה שאלת, כן? שאם הכל מתחיל מהצמצום, אז כן. שנגיע למצב כזה שההשתוות לנותן חשובה יותר מכל דבר אחר, וזה מה שנרצה, נקבל את האפשרות לעשות צמצום. כן? אתם דומדים על דלת בחינות דור ישר, אבל אנחנו מצידנו, כמו שכתוב בעוד קופנוני, צריכים להשתוקק להגיע להרגשת הדבר הזה. השילוב הזה בין טקסט שכתב בעל הסולם, מהמדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, לבין ההשתוקקות שלנו להגיע למקום שממנו הוא כתב את זה, ולהיות במקום הזה, ההשתוקקות הזאת היא שמושכת את האורות המקיפים. אם סתם נקרא את זה כחיצים, זה לא יגרום להמשכת אורות מקיפים. גם עוברים המון מצבים בלימוד, אבל צריך להכין את עצמנו ללימוד הנכון תמיד. ההמשך, אות י' ד', כי אותו חלק האור הנדחה לאחוריו נקרא אור חוזר, ובהלבשתו לאור העליון נעשה אחר כך כלי קבלה על האור העליון במקום הבחינה ד'. זאת אומרת, גם אחר כך שאנחנו מדברים על אור פנימי, האור הפנימי לא מתפשט בבחינה ד' עצמה, אלא הכלי לקבלתו של האור הפנימי הוא האור החוזר. זאת אומרת, אין עכשיו, מהנברא מבחינתו לא משתמש ברצון לקבל שלו, עד גמר התיקון. רק אחרי גמר התיקון אפשר יהיה להשתמש ברצון לקבל הטבעי שנברא בבחינה א'. לכל אורך הדרך, שאנחנו נדבר על פרצופים וצמצום ב' וכן הלאה, תמיד מדובר על שימוש בכלי, אז הכלי הוא האור החוזר. זאת אומרת שרק מתוך השתוות לנותן וידיעת רצונו, רק מתוך זה הנברא מוכן לקבל. והוא לא מקבל בבחינה ד' שלו, אלא הוא מקבל ביתר הבחינות, בתת ראשונות. כך זה נקרא. שורש א', ב' וג' שבו, ולא בד' שבו. כי אחרי זה התרחבה כלי המלכות באותו שיעור האור חוזר, שהוא אור הנדחה, שעליו הלביש לאור העליון ממטה למעלה, והתפשטה גם ממעלה למטה, שבזה נתלבשו האורות בכלים, דיינו בתוך האור החוזר ההוא, וזה כבר דורש סרטוט נוסף, שמעביר אותנו אל מבנה הפרצוף הרוחני. כן? זאת אומרת שעכשיו שיטת העבודה היא כזאת, שאם יש לנו, נאמר, נסרטט כלי שיהיה משהו קשור למה שהיה לסרטוט הקודם, אז אם יש לנו כלי, הכלי הזה עכשיו עם מסך, זאת אומרת שהוא לא מקבל ישירות, אלא כשמגיע התענוג שנקרא אור ישר, כן? אור ישר מתוך זה שהוא רוצה להתפשט ישירות לתוך הכלי, והמסך מבחינתו הופך להיות הכלי האמיתי עכשיו, מתוך זה שהוא דוחה ומעלה אור חוזר, ממטה למעלה. ממטה למעלה זאת אומרת שהסיבה לאור החוזר זה הנברא. מצד הבורא בעצם אפשר לומר שלא אכפת לו איך הוא יקבל הנברא. הוא הועיד שפע לנברא, והוא צריך לקבל אותו. רצונו להיטיב לנבראיו, בלי קשר לאיך הוא יקבל את זה. הנברא מבחינתו לוקח עכשיו את ההחלטה לעשות שיטה, להשתמש בשיטה שבה הוא יקבל הידמות לנותן, שאת זה הוא רוצה. וזה נקרא שיטת של מסך ואור חוזר. עוד דקה. ולכן, מתוך העלאת האור החוזר הזה, הנברא עכשיו משתווה בצורה לאור החוזר, זה נקרא השתוות הצורה. למה? מכיוון שעכשיו יש תכונה משותפת לאור הישר ולאור החוזר. תכונה משותפת לנותן ולמקבל. ששניהם לא מקבלים לעצמם. לא הנברא ולא הבורא. מצד העליון הוא אף פעם לא מקבל לעצמו. אבל מצד הנברא שמקבל עכשיו החלטה, לעשות צמצום ולהשתמש במידת ההידמות שלו לנותן, הוא מודד עכשיו עד כמה הצלחתי להיות דומה לנותן. זאת אומרת, בכל תכונה ותכונה שלי, עד כמה אני דומה לתכונה של הנותן. ועל פי זה הוא קובע באיזה מידה הוא יכול לקבל את השפע. רק במידה שתקרב אותו אל הנותן. שהוא ידע שהקבלה הזאת היא על מנת להשפיע, למען העליון ולא למען עצמו. ולכן גם כשהוא מקבל לתוכו, מה שאנחנו קוראים אור פנימי, הקבלה של האור הפנימי הזה היא בתוך כלי שנקרא אור חוזר, ולא בתוך בחינה ד' עצמה. הכלי הזה קובע בעצם תנאי. האפשרות שלי לקבל תענוג היא רק על פי מידת ההידמות לנותן, ועד כמה שאני רואה שזה עושה טוב לו, לא לעצמי. ובמידה שאותה מלכות לא יכולה לקבל, כן? שעושה חשבון בראש, זה נקרא ראש הפרצוף. עושה חשבון בראש עד כמה היא דומה לנותן ועד כמה היא יכולה בתנאי זה לקבל ממנו. במידה שהיא יכולה לקבל, היא מקבלת וזה נקרא אור פנימי. ובמידה שהיא לא מקבלת, זאת אומרת שלא מצליחה להידמות לנותן, היא מגלה שאותו חלק שהיא לא קיבלה אותו, פועל עליה כאור מקיף. וגם מבחינת הכלי עצמו, מבחינת הפרצוף הרוחני, שסרטטנו כאן אותו עכשיו, יש לו שני חלקים, ראש וגוף. ראש זה אותו חלק שבו הוא עושה חשבון, וגוף הפרצוף. זה אותו חלק שבו הוא מקבל את השפע, אבל גם הגוף נחלק לשני חלקים, שהוא תוך וסוף, תוך הגוף, זה אותה מידה שבו הוא יכול לקבל את השפע, וסוף הגוף, זה איפה שהוא שם סוף, סיום, על היכולת לקבל את השפע, מכיוון שהוא לא משתווה בצורתו, בצורה מלאה, לנותן. אלא רק במידה מסוימת, והמידה המסוימת הזאת נקראת תוך הגוף. ואז אנחנו רואים שבעצם המבנה הרוחני תלוי רק בדבר אחד, מידת היכולת להשתוות לנותן. המסך הוא התנאי לזה. בלי מסך אי אפשר להידמות לנותן. מתוך המסך עולה אור חוזר. האור החוזר מיוחס לנברא ולא לבורא, לכן הוא נקרא ממטה למעלה, והאור החוזר קובע את מידת ההשתוות של הנברא לבורא. לכן האור החוזר הזה הוא הכלי, הוא המדד למדוד את עצמו ביחס לאור הישר. זאת אומרת, עד כמה הוא מסוגל לקבל, וזאת תהיה קבלה על מנת להשפיע, בלבד. ומתוך זה מתקבל האור הפנימי. אבל מתוך אותה מדידה, עד כמה הוא מסוגל לקבל ולהשפיע, לקבל על מנת להשפיע, כן? מתוך אותה מדידה הוא גם קובע כמה הוא לא יכול לקבל על מנת להשפיע. נאמר, אם הוא יכול לקבל על מנת להשפיע רק ב-20%, להידמות לנותן רק ב-20%, אז יהיה לו פה 20% אור פנימי, ו-80% שהוא לא יכול להידמות, אבל מדד שהוא לא יכול להידמות, זה יתגלה כאור מקיף, כנגד הכלי שבסוף הפרצוף. זאת אומרת, סוף זה לא סתם מידה של אי אפשר, אלא הוא גם מודד עד כמה הוא לא יכול. והמושגים שאנחנו משתמשים בהם הם שבאותו מסך בתוך הפרצוף, המקום שהוא עומד נקרא פה של הפרצוף, והסוף של התוך, עד כמה שהוא יכול באמת לקבל על מנת להשפיע, נקרא טבור, וסיום הפרצוף נקרא סיום רגלין, כן? שהוא זה שניצב מעל לבחינת דלת האמיתית, שעליה נעשה צמצום. במילים אחרות, כל הפרצוף הרוחני הזה עומד מעל לבחינת דלת. אין פה עדיין נגיעה בבחינת דלת עצמה. היא עשתה צמצום. זה נקרא פה, גם בעל הסולם מציין את זה, ורגליו עומדות על הר הזיתים. כן? שבבחינת דלת עצמה אין אפשרות להשתמש. אז בואו נקרא עוד פעם את עוד י'דלד, ולפני זה הייתה כאן שאלה. מי רצה? כן, מה שמך?
דיוויד,
נכון, כן.
הוא יכול, שאלה ראשונה, כל המבנה הזה, אפשר להגדיר את זה מידת האלטרואיזם של הבן אדם, כמה שהוא משתמש באלטרואיזם שלו.
אנחנו משתדלים לא להגדיר הגדרות שהם לא, בלימוד, זה חלק מהלימוד עצמו. משתדלים לא להגדיר הגדרות שהן לא בתוך הטקסט עצמו. אז עכשיו נגיד אלטרואיזם, אז כל אחד ידמיין לעצמו מה זה אלטרואיזם, ואין לנו פה הגדרה של זה, אז יבלבל אותנו קצת. בסדר? אז ההגדרה היא פה מידת השתוות הצורה. הוא הגדיר לנו כאן השתוות וריחוק. תלמד את זה, זה לא רק לך, בכלל. מתוך אופן הלימוד שלנו את הטקסטים של בעל הסולם, אנחנו לא מכניסים את מה שאנחנו מביאים ממושגים אחרים שמבינים, או אפילו ממאמרים וכן הלאה, אלא אנחנו משתדלים ללכת אחרי מה שהוא חושב, אחרי איך שהוא מדריך אותנו, עם המושגים שלו, ולוקח די הרבה זמן עד שהמושגים האלה נכנסים כמו שהם, ואנחנו מנקים מהראש את כל מה שדמיינו קודם שזה, וכל מה שקישרנו לזה. אוקיי? כן.
הוא יכול לחזור שוב, כאילו, כמו
בתוכנה, ולצמצם את ה-80% בסדר? האם זה יחזור שוב? כן. הפרצוף הבא שיצא, הוא כבר צריך לצאת על איזשהו רצון, נכון? כי יצא פרצוף על מידת הרצון שהתגלה, ואיתו עבד עם המסך הזה. לכן, מאיפה ייקח הפרצוף הבא את הרצון שלו? אז אותם רצונות שנמצאים ב-80% שאי אפשר היה להשתמש איתם עכשיו, הפרצוף הבא ייקח מכאן את הרצונות שלו. ובעצם מטרת הבריאה היא שהכלי הזה יהיה מלא עד הסוף. זאת אומרת שבגמר התיקון כבר אין בעצם סוף. ולכן זה נקרא להגיע למצב של אין סוף.
המושג אין סוף, אתה יודע, לפעמים עושים אותו ככה, כאילו במתמטיקה, אבל זה לא זה. זה לא אין סוף, כי אני לא יודע להגדיר אותו. אלא המושג אין סוף, זה אומר שהפרצוף מלא כל כולו, והוא כל כולו תוך, ואין לו סוף. זאת אומרת שהוא יכול להשתמש בכל הכלי קבלה שנברא, הכלי המקורי, אבל כבר עם מסך ואור חוזר. זה נקרא להגיע חזרה לאין סוף. יופי, שאלות טובות, כן. כן, ארי.
מדברים פה, ככה אני הבנתי, על תענוג רוחני, זאת תענוג גשמי. כל המדבר, כל הפינות יורד
שם. גשמי ורוחני, זה לא, אני לא יודע איך אתה מגדיר את זה, אבל גשמי זה על מנת לקבל, ורוחני זה על מנת להשפיע. אז ודאי שאין פה שום דבר שהוא גשמי מהבחינה הזאת.
עכשיו, מבחינת מלכות, מבחינת מלכות אנחנו מדברים שאנחנו כביכול בני מלכות, זאת אומרת אנחנו חלקי מלכות, חלקי נשמה, וכשהבנתי הפעולה הכי חשובה שעשתה מלכות זה צמצום, התענוג הרוחני כביכול לא להיות בורא לעצמה, בוא נגיד כך כמו שאתה הגדרת, נכון?
כן.
אז זאת אומרת הגילוי שלנו ראשון זה צריך כך אני מבין זה לגלות מה זה בעצם צמצום, כי צמצום זה זה לא דבר שאנחנו מבינים פה, זאת אומרת, שאני לא מצמצם את עצמי, נגיד, באוכל או בשתייה, או במה, מה זה צמצום בעצם?
עם השאלה הזאת, מה זה צמצום, נקרא את הטקסט של בעל הסולם. זה באמת השאלה. איך נגיע להרגשה של מה זה צמצום? כי ודאי אתה עיוורת ואמרת זה נכון, זה לא משהו כזה שעכשיו אני אחליט לאכול או לא לאכול או דברים גשמיים, אלא צמצום על הכוונה. אתה צריך לדעת מה זה כוונה, ומה זה צמצום על הכוונה הזאת, ויופי. עם ההשתוקקות הזאת נקרא עכשיו את אות י' שוב. ותראה, בדיוק על זה הוא מדבר. ובכדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד והרחוק הזה, נעשה סוד צמצום א'. שעניינו הוא שיפריד את הבחינה ד' מכל פרצופי הקדושה. באופן, שמידת גדלות הקבלה היא נשארה בבחינת חלל פנוי וריקן מכל אור. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי המלכות שלהם, שלא יקבלו אור בבחינה הדלת הזו. ואז בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, והמסך הזה דוחה אותו לאחוריו, הנה זה נבחן כמו הקאה בין האור העליון ובין המסך, המעלה אור חוזר ממטה למעלה, ומלביש העשר ספירות דאור העליון. כי אותו חלק, כן, אומרים, מלביש, האור החוזר מלביש את האור הישר. מתוך ההשוואה בין האור החוזר לאור הישר, מתוך זה אפשר לדעת מה באמת העליון רוצה. אז לפני צמצום, מסך ואור חוזר, אי אפשר לדעת מה העליון רוצה, לכן אי אפשר לעשות פעולה רוחנית. כי אותו חלק האור הנדחה לאחוריו נקרא אור חוזר. ובהלבשתו לאור העליון, בראש הפרצוף כמובן, נעשה אחר כך זה כתוצאה מזה, אין זמנים ברוחניות, זה לא קודם ואחר כך, אלא כתוצאה מההלבשה הזאת, אותו אור חוזר נעשה כלי קבלה על האור העליון, במקום בחינה ד', את זה אפשר להדגיש. שמחשב בכלל מכאן והלאה, בכל הלימוד אף פעם אין שימוש ממש בבחינה ד'. הכלי לפני צמצום א' היה בחינה ד', ואחרי צמצום א' הכלי הוא מסך ואור חוזר. כלי חדש, כלי אחר, כלי שונה לחלוטין. כלי שלמעלה מהדעת, למעלה מבחינה ד'. הוא אומר ממש בפירוש במקום, נעשה אחר כך כלי קבלה על האור החוזר העליון במקום בחינה ד'. כי אחרי זה התרחבה כלי המלכות, זה נקרא שהתרחבה, שהתפשט בה האור בתוך וסוף, בגוף הפרצוף, באותו שיעור אור חוזר שהוא אור הנדחה, שעלה והלביש לאור העליון ממטה למעלה, והתפשטה גם ממעלה למטה. שבזה נתלבשו האורות בכלים, דהיינו בתוך האור החוזר ההוא. זאת אומרת, עכשיו הוא משתמש ותובע לנו מושגים חדשים. אורות וכלים, זה כבר לא כמו שהיה בדלת בחינות דור ישר, ולא כמו בכלי המלכות, אלא אור וכלי, כבר הוא מדבר על האור החוזר ככלי. זה קצת מבלבל, איך אור יכול להיות כלי, נכון? למה הוא קורא לאור חוזר כלי? ובכן, מה זה אור חוזר? זה התגובה של הנברא לשפע שמגיע אליו. וזה בעצם התנאי לכל פעולה אחר כך. לכן זה נקרא, בראש הפרצוף, האור החוזר נקרא שורש לכלים, כי עוד אין שימוש באביות עצמו, באביות עצמה של הכלי, ואחר כך, בהתפשטות האור לתוך הכלי, הנברא כבר משתמש באור החוזר הזה ככלי קבלה. האור הוא, האור חוזר הוא הכלי קבלה. והוא סוד ראש וגוף שבכל מדרגה. כי הזיווג דהקאה מהאור העליון במסר, זה נקרא זיווג דהקאה, זיווג דה, דה זה של בארמית. זאת אומרת, קודם יש הקאה, הדחייה של האור הישר ועליית האור החוזר, ומתוך זה בא זיווג. זיווג זה כבר תוצאה של היכולת לקבל את האור הישר בתוך הכלי שנקרא אור חוזר. אז לכן זה נקרא זיווג דהקאה, זיווג של הקאה. כי הזיווג דהקאה מאור העליון במסך מעלה אור חוזר ממטה למעלה, ומלביש העשר ספירות דאור העליון בבחינת עשר ספירות דראש, כן? לכן זה נקרא ראש, איפה שנעשה חשבון מידת ההשוואה כמה אפשר לקבל מהנותן, שפירושו שורשי הכלים. כאן יש בראש רק שורשי הכלים בראש הפרצוף, כי שם עוד לא יכולה להיות הלבשה ממש. ואחרי זה, כשהמלכות מתפשטת עם האור החוזר ההוא ממעלה למטה, אז נגמר האור החוזר ונעשה לבחינת כלים על האור העליון, ואז נעשית התלבשות האורות בכלים, ונקרא גוף של המדרגה ההיא שפירושו כלים גמורים. עוד תתוו, הרי שנעשו בחינת כלים חדשים בפרצופי דקדושה, במקום הבחינת ד' אחר הצמצום א', שהם נעשו מאור חוזר של זיווג דהקאה במסך. זה נקרא כלים חדשים. שאלת אריק, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים שיהיו לנו כלים חדשים. אם יהיו לנו כלים חדשים, נדע מה זה רוחניות באמת. ויש אמנם להבין את האור החוזר הזה, איך הוא נעשה לבחינת כלי קבלה, אחר שהוא מתחילתו רק אור נדחה מקבלה, ונמצא שמשמש בתפקיד הפוך מעניינו עצמו. זאת אומרת, בעל הסולם שואל פה, איך זה? הרי אנחנו מדברים על אור חוזר שהוא כלי, איזה כלי זה? בסך הכל אתה דוחה את התענוג. הדחייה היא ממטה למעלה, מהנברא לבורא. איך הדחייה יכולה לשמש ככלי קבלה? דחית, דחית, אז אתה לא מקבל, בזה נגמר העניין. אם נעשה צמצום ועכשיו מגיע תענוג, ומלכות דוחה את התענוג הזה, אז היא דחתה אותו. למה זה הופך להיות כלי קבלה? ואסביר לך במשל מהוויות דחיי העולם. נותן פה תשובה דרך משל. כי מטבע האדם לחבב ולהוקיר מידת ההשפעה, ומאוס ושפל בעיניו מידת הקבלה מחברו. ולפיכך, הבא לבית חברו והוא מבקשו שיוכל אצלו, הרי אפילו בעת שהוא רעב ביותר, יסרב לאכול. כי נבזה ושפל בעיניו להיות מקבל מתנה מחברו. אכן, זה צריך להגיע למדרגה כזאת, כן? זה לא שעכשיו, זה לא מה שנדמה לנו, בושה. אני בא לך, הוא מסתכל עליי, לא נעים לי לאכול. אלא כבר מדבר על מדרגה כזאת, שבאמת לא משנה כמה הוא רעב, כמה יהיה הרצון לקבל, בכל זאת, יש התגברות מעל לזה, איזושהי סיבה שגורמת לו עכשיו לא לאכול. אכן בעת שחברו מרבה להפציר בו בשיעור מספיק, דהיינו עד שיהיה גלוי לו לעיניים, שיעשה לחברו טובה גדולה עם אכילתו זו, הנה אז מתרצה ואוכל אצלו. כי כבר אינו מרגיש את עצמו למקבל מתנה, ואת חברו למשפיע, אלא להפך, הוא המשפיע ועושה טובה לחברו, על ידי קבלתו ממנו את הטובה הזאת. זאת אומרת, הכלי שלו עכשיו זה לא הרעב, זה שיש אוכל על השולחן, והאורח רוצה לאכול, זה לא כלי, זה כלי שנפסל מפעולה. זה לפני הצמצום היה כלי. אלא עכשיו, יש רעב, אבל יש לו גם כוח לצמצם את עצמו, לא להשתמש, הרעב הזה לא ישלוט בו, אלא הוא רוצה, הוא קובע תנאי האורח, הוא אומר, אני רוצה לעשות טוב לבעל הבית. זה התנאי שלי עכשיו לכל פעולה. אז לכן, שבעל הבית מפציר בו ואומר לו שרוצה לאכול, והוא כל פעם דוחה את התענוג פעם אחר פעם, בעצם זה הוא בודק, והוא יודע שבאמת עכשיו הרעב כבר לא שולט עליו. אלא מה שמניע אותו זה הרצון להשפיע לבעל הבית כמו שהוא משפיע לו בחזרה. ורק שבוודאות הוא יודע שזה התנאי, ושהוא יכול להשתמש עכשיו בתיאבון שלו, בשביל לגרום הנאה לבעל הבית, לא בגלל עצמו, אלא בגלל שאם הוא לא יאכל, הוא לא יגרום הנאה לבעל הבית. אז הוא מקבל החלטה, עכשיו אני אוכל. וגם כן, הוא מדד מה הוא יכול לאכול. האם את כל המנות על השולחן? או רק מנה אחת? אם הוא יאכל מנה אחת, הוא ישפיע לבעל הבית. אולי אם הוא יאכל שתי מנות, כבר הוא מיד יעורר בתוכו את אותו רעב קודם, והוא יאכל למען עצמו. אולי הוא ישכח את בעל הבית. אז כל הפעולה הזאת פסולה מיסודה. לכן בראש הפרצוף נעשית עיקר הפעולה. בגוף אחר כך זה כבר תוצאה ממנה. כל החישוב של עד כמה הנברא יכול להידמות לבורא, באיזה מידה הוא יכול לקבל את השפע שלו, באיזה צורה הוא יקבל את השפע הזה, כדי שלעולם לא ינתק מגדלות הנותן, שהיא זו שתוביל אותו לכל אורך הדרך, החשבון הזה זה נקרא ראש הפרצוף. ורק בתנאי שנקבע בראש הפרצוף, לפיו אחר כך מתבצעת הפעולה של הקבלה, והקבלה היא כבר תוצאה. בגוף לא מוכרע שום דבר. הכל נעשה בעצם בראש. הכל במחשבה התבררו, זה נקרא. והנך מוצא שהגם שהרעב והתיאבון הוא כלי קבלה המיוחד לאכילה, הכלי הזה נברא כטבעו של הנברא. זה מה שנברא בבחינה א', רעב ותיאבון. והאדם ההוא היה לו רעבון ותיאבון במידה מספקת לקבל סעודת חברו, עם כל זה, לא היה יכול לטעום אצלו אפילו משהו מחמת הבושה. שומע אריק? לפני הצמצום צריך שתהיה בושה. היא גורמת לצמצום. נו? אוקיי, יש שלבים. קודם רצון לקבל, אחר כך שתהיה בושה, והבושה גורמת לצמצום. ובעל הסולם אומר על זה שהבושה היא הרגשה ששמורה לנשמות מאוד נעלות. אלא שחברו מתחיל להפציר בו, והוא הולך ודוחה אותו, כבר עובד עם המסך. בא כל פעם התענוג מהחבר, מהעליון, כן? הוא קורא לו פה חברו, והוא דוחה אותו. הרי אז התחיל להתרקם בו כלי קבלה חדשים על האכילה. על האכילה, למעלה מהדעת שלו. כי כוחות ההפצרה של חברו וכוחות הדחייה שלו, בעת שהולכים ומתרבים, סופם להצטרף לשיעור מספיק, המהפכים לו מידת הקבלה למידת השפעה. זאת שברור לו שעכשיו הוא ישתמש בכלי הקבלה שלו, אבל זה יהיה על מנת להשפיע, כדי להיטיב לנותן, ולא בשביל עצמו. עד שיוכל לצייר בעיניו, שיעשה טובה ונחת רוח גדולה לחברו עם אכילתו. אשר אז נולדו לו כלי קבלה על סעודת חברו, ונבחן אתה שכוח הדחייה שלו נעשה לעיקר כלי קבלה על הסעודה, ולא הרעב והתאבון. אף על פי שהם באמת כלי הקבלה הרגילים. אומרת, לפי הטבע הוא נברא עם רעב ותאבון. אבל הוא עצמו, הנברא, עבד על זה, התייגע, ביקש, וקיבל את היכולת לעשות צמצום ולעבוד עם מסך ואור חוזר. ברור שגם את המסך לא הנברא בורא, הוא לא יכול לברוא את זה, הוא צריך לבקש את הכוח הזה. אבל עצם זה שהוא ביקש ודרש וידע בדיוק מה הוא רוצה, וקיבל את כוח ההתגברות, את הכלי החדש, לכן המסך והאור החוזר מיוחסים כבר לנברא. זה כבר מצידו, לכן זה נקרא אור חוזר. כן. דימו, כן.
לפי מה נעשה החישוב בראש?
לפי מידת השתוות הצורה. כמה שהנברא והבורא שווים, כך אפשר, כך הוא יכול להבין ולהכיר אותו. איך יכול להיות טעות? אם הוא כבר לא עושה חשבון על עצמו, אלא רק לפי מידת הרצון, מידת ההשתוות אל העליון, איך יכולה להיות טעות? זה חוק, השתוות הצורה. להפך, כל הטעויות יכולות להיות רק בלי זה. שהנברא לא מכיר את הבורא, ועושה חשבון לפי מה שהוא רוצה. זה נקרא טעות. אבל כשהוא כבר עובד לפי מידת ההשתוות לנותן, לא יכולה להיות טעות. כי איפה שהוא שווה אליו, הוא יפעל לפי זה. איפה שלא, הוא שם כוח הצמצום נשמר. זה נקרא לדעת את המצווה. כן? רענן?
אני רוצה רק להבהיר, בעצם יש שני מנגנונים. המנגנון הראשון זה ארבע בחינות דור ישר, ובעצם הוא משתנה אחרי הצמצום. עצם הדחייה,
המנגנון של דלת בחינות דור ישר לא משתנה אחרי הצמצום, להפך. כתוב, אני הוויה לא שיניתי. זאת זה מבנה הרצון שלעולם לא משתנה. הרב נותן לזה דוגמה שאומר שזה כמו, שלא משנה באיזה מצב נמצא, זה כמו נקניק עם חמש שכבות בתוכו נאמר, שלא משנה איפה תחתוך אותו, תמיד תמצא בתוכו בדיוק את אותו מבנה. כן? אז מבחינה זו, המבנה הזה של דלת בחינות דור ישר, הוא בנה את הכלי. זה, כל תפיסת המציאות שלנו, היא רק דרך הכלי הזה שנקרא הוויה. וכל היתר רק נגזר מתוך מידת ההשתוות של של הכלי לאור על פי המבנה הזה. אין מציאות אחרת שאנחנו יכולים להבין אותה. לכן לא רק שזה לא נשתנה, אלא שיטת העבודה השתנתה. זה כן. הבנתי את השאלה שלך.
להבין, זאת אומרת, מעצם המסך וזה שיש לאור חוזר, מעצם זה שיש לאור חוזר נכנס אור פנימי?
האור הפנימי הוא מתלבש בתוך האור החוזר. מה זאת אומרת? מה זה מתלבש בתוך האור החוזר? זה אומר שהאור הפנימי יכול להתקבל רק במידת האור החוזר, במידת ההשתוות לעליון. אז הלבשה בראש, בראש הפרצוף, זה מידת ההשתוות לאור, אבל בפועל ההלבשה מתבצעת בגוף, בגוף הפרצוף. שהנברא כבר מסוגל לקבל את התענוג שהבורא נתן לו, אבל הקבלה היא תמיד רק בתנאי של מידת ההשתוות בראש. לכן, פה זה נקרא שורשי הכלים, וכשהוא מקבל את התענוג זה כבר נקרא שימוש בכלי. איזה כלי? לא בבחינה ד', לא ברצון לקבל, אלא שימוש בכלי, הכוונה היא במידת האור החוזר שהוא העלה. זה הכלי החדש, נכון. בואו ניכנס אולי עוד פעם להגדרות ונקרא אותם מחדש, נוכל לקרוא בזה עכשיו משהו אחר, כן? שאלת, מה זה אור? בואו נראה מה זה כלי. כלי לאור פנימי, כן? טוב, זה גם, זה הגדרות קצת מורכבות. מגדיר פה כלי, הרצון לקבל שבנאצל. זה הכלי שנברא, כן? כלי מלכות, בעמוד 515. בעמוד 515, הגדרה של כלי כלי מלכות, בחינה ד' של אור ישר, שעליה היה צמצום א', שלא לקבל אור. אולי נראה הגדרה של ראש. תעזרו לי למצוא הגדרות, מה שדיברנו עכשיו. אנחנו זוכרים את החברים שלנו בגרמניה, נכון? שאפשר יחד איתנו. נמצאים באותה כוונה. ותמיד שהם חוזרים, אלה שנוסעים לקונגרס בחול, הם חוזרים כבר במקום אחר לגמרי. כי מתוך ההתלהבות וההתכללות והשילוב עם האנשים שהם פוגשים שם, במקום שהם פוגשים אותו, מתגלה השתוקקות חדשה, השתוקקות שקודם לא הייתה. ואנחנו אמנם פה ולומדים את אותם טקסטים שהם לומדים שם, אבל אם גם נחשוב על זה שאנחנו לומדים יחד איתם ונמצאים יחד איתם, אז מתוך זה אנחנו נרכוש גם כן את היכולת, את אותה השתוקקות שיש להם. ולא רק להם, אתם רואים פה במסך, יש קבוצה בניו יורק, ויש קבוצה עכשיו במוסקווה שלומדת, ובסידני שלומדת איתנו, ובטורונטו שלומדת איתנו, ובווינה, ובהרבה הרבה מקומות אחרים בעולם, כולל יחידים, אלפי יחידים שצופים בנו כרגע, לא בקבוצות. וסך הכל אנחנו מחפשים הגדרה, ואנחנו מחפשים את ההשתוקקות להגיע למקום שממנו ההגדרה הזאת ניתנה. אז יש לנו ראש, ראש, עמוד 525, חלק בנאצל שמשתווה ביותר לצורת שורש, אוקיי? חלק בנאצל שמשתווה ביותר לצורת שורש, גם 10 ספירות של האור העליון המתפשטות למסך שבמלכות להעלות אור חוזר. נקרא כך, כיוון שהם קדמו למסך ולאור החוזר, גם 10 הספירות של אור ישר המתלבשות ב10 ספירות של אור החוזר. וכנראה הודפס פעמיים. מה? יש הגדרה של זיווג דקה? אז בואו נסיים עם זה היום את השיעור. זיווג דקה בעמוד 512. פעולת המסך לעכב את האור מבחינה ד' ולדחותו לשורשו. יש בפעולה הזאת שני עניינים הופכים, הקאה באור ואחר כך זיווג איתו, שגורם לקבלתו בכלי, מפני שהאור הנדחה מבחינה ד' נעשה לאור חוזר, שנעשה לכלי המלביש שמגלה אור בפרצוף. אז השבת תהיה שבת מיוחדת, שאנחנו... דווקא בגלל שכל החברים שלנו, לא כל, שחברים שלנו נמצאים עכשיו שם בקונגרס, והרב יחד איתם, אנחנו בשבת הזאת מאוד מאוד מלוכדים, ופועלים ככלי אחד, ומי שרוצה מוזמן לבוא לשבת הזאת, ואנחנו אחרי השיר שנשיר, נעבור לאולם הסעודות שלנו. תודה רבה.